הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השמיני מהלכות מעשר שני ונטע רווי. פרק זה, שהוא האחרון מהפרקים העוסקים בדיני מעשר שני, עוסק באופן יציאת מעות המעשר שני לחולין. בתחילת הפרק עוסק הרמב"ם בדיני אור הבהמה וכלי אחסון שנקנו בכסף מעשר, לאחר מכן בדיני המעות והפירות של המעשר שחל שינוי בערכם, והרמב"ם מסיים באופנים שונים של חילול מעות המעשר על מאכלי חולין. פותח הרמב״ם בהלכה א', הלוקח, הקונה במעות מעשר שני, בהמה לזבחי שלמים, שקונה מכספי המעשר את הבהמה למטרה הראויה לה, כפי שנתבאר בפרק הקודם, שזהו כדי להקריבה קורבן שלמים ולאכול את בשרה, או שקנה במעות השלמים חיה לבשר תאווה, דהיינו לבשר חולין. ומכיוון שהחיה אינה ראויה לקורבן, ניתן לקנותה מכספי המעשר לאכילת חולין, והוא קנה את הבהמה או החיה ממי שאינו תגר, שאיננו סוחר, ולפיכך אינו מדקדק בפרטי המחירה, שהוא מתכוון למכור את הבשר בלבד, משום שהוא בעיניו העיקר, שהאור אינו חשוב בעיניו, והוא נותן אותו במתנה אגב הבשר, הרי יצא האור לחולין. ומכיוון שהמוכר נוטל רק את דמי הבשר, הרי כל קדושת המעשר שני שבדמים חלה על הבשר, והאור הוא מתנה בעל מה שהמוכר נותן לו, ומשום כך אין צריך לאכול כשווי האור מאכלים בירושלים. ודין זה הוא אפילו אם היו דמי האור מרובין על דמי הבשר. דהיה מקום לומר שבאופן זה, הרי המחיר שקבע על הבהמה כולל אף את האור, מכל מקום אין אנו אומרים כן, משום שבעיני האנשים שאינם תגרים, עיקר מחירת הבהמה הוא לצורך הבשר. אבל הלוקח בהמה מן התגר בדמי מעשר שני, שהוא סוחר שבדרך כלל הוא מקפיד ליטול דמים על כל מה שהוא מוכר, והוא נוטל דמים לא רק על הבשר אלא אף על האור של הבהמה, ואם כן הוא לא נתן את האור במתנה, אלא אף האור כמו הבשר נקנה בדמי המעשר שני, הרי במקרה זה לא יצר האור לחולין, וצריך לאכול מאכלים בשווי דמי האור בירושלים. וכתבו המפרשים שמכל מקום מותר אף לכתחילה לקנות בהמה מן התגר בכסף מעשר שני, אף שהוא קונה בדמי המעשר שני גם את האור שאינו ראוי לאכילה. מכל מקום, מכיוון שמשלם בעיקר על הבשר ואת האור הוא קונה בהבלעה, הרי הדבר מותר הוא כפי שנתבאר בפרקים הקודמים. ואת הבשר שקנה בדמי המעשר הוא יאכל בירושלים, וכנגד דמי האור הוא יאכל מאכלים אחרים בירושלים. המשיך הרמב״ם בהלכה ב' וכן הלוקח כדי יין סתומות, דהיינו שהכיסוי מרוח בטיט ומודבק לכלי, ממקום שדרכם להימחר סתומות, שהוא מוכר את כדי היין, במקום שדרכם למכור את היין כאשר הכד עדיין סתום, שאז הם מוכרים את הכד עם היין, הרי דינו של הכד הוא כדין האור שנתבאר בהלכה הקודמת, שבאם קנה את כדי היין ממי שאינו תגר, אדם שאינו סוחר, שאינו מדקדק ומקפיד על ערך הקד, אלא הוא מתכוון למכור רק את היין והוא נותן לו את הקד במתנה, הרי יצא הקנקן שהוא הקד לחולין. ומכיוון שהקד ניתן לו במתנה ולא נקנה מדמי המעשר, הרי הוא יוצא לחולין שאין צריך לאכול כנגדו בירושלים. לפיכך צריך המוכר לפתוח את ראשי הקדים, כדי שלא יצא הקנקן לחולין, דהיינו שראוי לו למוכר שיפתח את הקדים, שאז ברור הדבר שאין המחירה רק של היין, שהרי הוא יכל לשפוך אותו מהקד, אלא הוא מוכר לו אף את הקד, וכך ירוויח המעשר שני אף את הקד שיצטרך לאכול כנגד הקד בירושלים. ואם רצה המוכר להחמיר על עצמו, מחשש הונאה ולמכור את היין במידה, שאין הוא מוכר סתם באופן כללי קד יין במחיר מסוים, אלא הוא מוכר את היין לפי העמידה הנכנסת בקד, שהוא לוקח עבור כל לוק יין מחיר מסוים, הרי במקרה זה, אף אם הקד פתוח, ברור הדבר שהוא מכר רק את היין, ולא מכר את הקד, שהרי הוא לקח מעות רק כנגד היין, ולפיכך אף אם הקד פתוח יצא הקנקן לחולין. המשיך הרמב״ם בהלכה ג', ובאים לקחן את הקדים פתוחות, או שלקחן סתומות, אך קנה אותם במקום שדרכן להימחר פתוחות, ומכיוון שבמקום זה דרכם למכור את היין כשהקד פתוח, הרי על פי המקובל במקום זה, כאשר מוכרים קד יין, הרי המחירה היא רק של היין והקד ניתן במתנה, ולפיכך אף כשמחרו סתום הרי נתכוון למכור רק את היין, או שלקח קדי יין, אף אם קנה אותן סתומות במקום שדרכן להימחר סתומות, אך הוא קנה אותן מן התגר שמדקדק במחירתו, שהוא לא נותן שום דבר בחינם, והוא מתכוון למכור אף את הקדים, הרי בכל המקרים הללו לא יצא הקנקן לחולין, שאף הקנקן ניתן תמורת דמי המעשר, ולפיכך צריך לאכול כנגדו בירושלים. ובאם לקח בדמי המעשר סלי תאנים וענבים יחד עם הכלי שהסלים מונחים בתוכו, הרי אף אם הוא קנה מאדם שאינו תגר, לא יצאו דמי הכלי לחולין, שבשונה מקדי היין, שאף כאשר הוא מתכוון למכור רק את היין, הרי הדרך לתת איתו יחד את הקד במתנה, לפי שהיין משתמר בתוכו, הרי יכול האדם לקנות את סלי התאנים והענבים ללא הכלי, ולפיכך כאשר הוא מוכר לו אותם עם הכלי, הרי אף הכלי נכלל במחירה, שחלק מהתשלום הוא עבור הכלי, ולפיכך הכלי אינו יוצא לחולין, ואם כן הרי אף הכלי נקנה בדמי המעשר, וצריך לאכול כנגדו בירושלים. ונחלקו המפרשים בעניין הסלים עצמם שהתאנים והענבים מונחים בהם. יש שכתבו שהם ככדי היין, שהם ניתנים במתנה עם התאנים והענבים, ויש שכתבו שאף הם בכלל הכלים. הלכה דלת, ובאים לקח בדמי המעשר רגוזים ושקדים וכיוצא בהן דברים בעלי קליפות קשות, הרי אף אם לקחן מתאגר יצאו קליפתן לחולין, שאין הקליפות חשובות ואין הוא לוקח דמים באדם. וכך גם אם לקח חוטל של תמרים, תאינו סל קלוע שעשוי מנצרים או מענפי דקל וכדומה, ומשמש לאריזת פירות לחים בעת מחירתם, הרי יצא החוטל לחולין. דמשום שהתמרים הלכים צריכים את החוטל, הרי בדמי התמרים הוא נותן לו אף את החוטל, ואינו מוכר לו את החוטל בפני עצמו. ובאם קנה בדמי המעשר קופה דיינו סל גדול של תמרים, הרי באם הם דרוסות, שהתמרים מאוחים, הרי הם צריכים את הקופות, וכאשר הוא מוכר לו את התמרים הוא נותן לו את הקופות בכללם, ולפיכך יצאו הקופות לחולין. ואם לאו שהתמרים אינם דרוסות, ואפשר למוכרם אף ללא הקופות, הרי אנו אומרים שהוא מכר לו את הקופות בפני עצמם, ואף הם נכללים בדמי המעשר ולפיכך לא יצאו לחולין, אלא צריך לאכול כנגדם בירושלים. הלכה ה', מי שהיה לו יין של מעשר שני, והשיל קנקניו לאותו מעשר, שהניח בהם את יין המעשר שני באופן זמני, ואמר בפירוש שזוהי כוונתו, הרי אף על פי שסתם את פיהם של הקנקנים, שאז הם בטלים ליין, שהרי היין יתקלקל אם יפתחו הקנקנים, מכל מקום, מכיוון שאמר בפירוש שהוא רק משיל את הקנקנים למעשר, לא קנה מעשר את הקנקנים, שלא נכללו בדין המעשר ואין צריך לאכול כנגדם בירושלים. אך אם כנס את היין לתוכן סתם, שלא אמר בפירוש שהוא רק משיל את הקנקנים באופן זמני ליין המעשר, הרי הדבר תלוי. אם הניח בקנקנים יין שאינו מאוסר, וקרא עליו שם ועשהו מעשר שני, כאשר היין כבר היה בתוך הקנקנים, עד שלא סתם את פיהם, וכל שכן בימו הכניס את היין לקנקנים כאשר הוא כבר היה מעשר, הרי לא קנה המעשר את הקנקנים, דאף שלאחר סתימת הקנקנים צריך היין את הקנקנים, הרי מכיוון שעשהו מעשר עוד לפני שסתם את הקנקן, הרי יין המעשר הוא מציאות בפני עצמה, והקנקן רק מושל למעשר, אף על פי שלא אמר זאת בפירוש. אך באים מי שסתם את פיין של הקנקנים קרא שם ועשהו מעשר, שרק לאחר שסתם את הקנקנים הוא עשה את היין למעשר שני, הרי מכיוון שלאחר סתימת הקנקן היין צריך את הקנקן, נעשה הקנקן תפל ליין, ובשעה שהוא קורא שם מעשר ליין, הרי חל שם מעשר אף על הקנקן התפל לו, לפיכך קנה מעשר את הקנקן, והוא צריך לאכול כנגד דמיו בירושלים. ובאם יפקיד לתוך הקנקן רביעית יין חולין, שלא כל היין שבקנקן הוא מעשר, אלא יש בו לפחות רביעית 86 סמק שהוא שיעור חשוב של יין חולין, שאז אין הקנקן בטל ליין המעשר, או שלא כנס לקנקנים יין, אלא כנס לתוכן שמן או חומץ או ציר, הנוזל של כבישת הדגים, או דבש של מעשר שני, דהיינו שהשמן או החומץ היו של פירות מעשר שני, ואת הציר או הדבש הוא קנה בכספי מעשר שני, הרי אף אם הוא כנס אותו סתם, שלא פירא שהוא משיל את הקנקנים לנוזלי המעשר שני באופן זמני, הרי כל המשקים הללו אין דינם כשל היין, אלא בין אם הפך אותם למעשר שני מי שסתם את הקנקנים, ובין אם הפך אותם למעשר שני עד שלא סתם את הקנקנים, דהיינו שאף אם עשה אותם למעשר שני לאחר שסתם את הקנקנים, לא קנה מעשר את הקנקנים. דרק ביין הקנקן בטל אליו, משום שלאחר סתימתו, היין יתקלקל אם יפתחו, ובוודאי אם יערו אותו מקנקן לקנקן. אך בשמן, חומץ, ציר או דבש, אין הם נזקקים כל כך לקנקנים, דאף לאחר שסתמו את הקנקנים ניתן לפתוח אותם, ואף לערותם מכלי לכלי, ללא שהמשקים הללו יתקלקלו, ולפיכך בשום מקרה אין הקנקנים בטלים למשקי המעשר שני. ויש שכתבו ששאר המשקים חוץ מן היין אינם חשובים כל כך, ולפיכך אין הקנקנים בטלים אליהם. הלכה ו' צבי שלקחו בכסף מעשר שני כדי לשוחתו ולאכול את בשרו בירושלים, ומת הצבי לפני שהספיק לשוחתו, ושוב הוא איננו יכול לאכול את בשרו, הרי יקבר הצבי באורו, שבאם הוא נקנה מהתגר חל המעשר שני אף על אורו, וכולו אסור בענה, ואין אפשרות לפדותו, כיוון שבשרו ראוי רק לאכילת כלבים, ובמעשר שני יש קדושה, והכלל הוא שאין פודים את הקודשים כדי לאכילם לכלבים. אך באים לקחו חי ושחתו, ולאחר מכן נטמע, הרי אף שגם באופן זה לא ניתן לאכול את בשרו, מכל מקום הרי זה ייפדה, וכיוון שכבר נשחט ונהיה ראוי לאכילה, הרי הוא הופך למאכל ודינו כשר הפירות שנטמעו, שניתן לפדותם. בשונה מצבי שמת עוד לפני שהספיק לשוחתו, שהוא לא הפך להיות מאכל כלל. דין נוסף, המניח דינר של מעשר שני במקום מסוים, כדי להיות אוכל כנגדו, דהיינו שבמשך הזמן הוא יחללו מעט מעט על מאכלים שיקנה בירושלים, עד שיצא כל הדינר לחולין, כאשר הוא יחלל עליו מאכלים בכל שוויו, ובשעה שהניח את הדינר היה הדינר יוצא ב-20 מאה, שהדינר שהוא מטבע בעל ערך גבוה, היה שווה 20 מאות שהן מטבעות בעל ערך נמוך יותר, ואכל עליו ב-10 מאה, שחילל עליו מאכלים שקנה בירושלים בשווי של 10 מאות, שאת המאכלים קונים במאות שערכה מועט, שהוא חילל על הדינר מאכלים בשיעור חציו, והוזלו המאות לאחר זמן, ששוויים של המאות נהיה נמוך יותר, והרי הדינר יוצא ב-40 מאה, ששווי המאות ירד במחצית, הרי הוא צריך לאכול עליו מאכלים בירושלים בערך של 20 מאה, ורק אחר כך יצא הדינר לחולין. דערך הדינר המתחלל נקבע לפי שוויו בשעה שחילל עליו את המאכלים שאכל באותו זמן. ולפיכך בשעה שאכל עליו תחילה ב-10 מאות, כאשר הדינר היה שווה 20 מאות, הרי נתחללה מחצית שוויו של הדינר, ועליו לאכול עליו מאכלים בירושלים בשווי חציו השני של הדינר, ומכיוון שהדינר שווה עתה 40 מאה, הרי עליו לקנות את המאכלים בירושלים בשווי 20 מאה, ולחלל את חלק המעשר שני שנותר בדינר עליהם. ובאים באותו המקרה, שבתחילה כאשר הדינר היה שווה 20 מאות הוא אכל ב-10 מאין, הרי לאחר מכן הוקרו המאות, והרי הדינר יוצא ב-10 מאין, ששוויים של המאות התייקר פי שניים, הרי גם כאן חל אותו הכלל שהוא צריך לאכול כנגד הדינר לפי שוויו בשעת החילול, ומכיוון שכבר נתחלל תחילה מחצית שוויו של הדינר, ושוויו עתה בשעה שמחלל את חציו השני 10 מאות, הרי הוא אוכל עליו מאכלים בירושלים ב-5 מאין, ואחר כך יצא הדינר כולו לחולין. העיקרון שעל פיו חלים הדינים שהתבארו בהלכות הבאות הוא שלעניין מקח וממכר חל הקניין בזמן משיכת הפירות, ואילו חילול כסף המעשר חל בזמן נתינת הכסף. ועל פי זה מבאר הרמב״ם בהלכה זין שהלוקח פירות בסלע של כסף מעשר שני, הוא משך את הפירות ולא הספיק ליתן את הסלע למוכר עד שהוקרו הפירות שבזמן המשיכה היו שווים סלע, ועתה עמדו בשתיים, שמחירם של הפירות התייקר פי שניים לפני שהספיק לתת את הסלע למוכר, הרי זה מפריש עליהן סלע בלבד, שהחילול של המעשר שני אינו חל על ידי המשיכה, אלא רק על ידי הפרשת המאות, שנאמר, וכאן הרמב״ם משלב שני פסוקים שבפרשת בחוקותיי, כפי שהגמרה משלבת אותם, ונתן את הכסף וקם לו, שבנתינת הכסף קונה. שעל פי זה לא קנה המעשר שני את הפירות בשעת המשיכה כאשר הם היו שווים שתי סלעים, אלא רק בשעת הפרשת המאות שאז הם היו שווים רק סלע אחד. אך מכל מקום, מכיוון שבדיני מקח וממכר המשיכה לבדה קונה, הרי כדי שלא יהיה כוח העדיות חמור מכוח ההקדש, הרי בשעה שמשך את הפירות שאז היו הפירות שווים רק סלע, כבר הם נקנו למעשר לפי ערך של סלע אחד. ולפיכך אף שעדיין לא חילל את המעשר, שהרי עדיין לא יפריש את המאות, ובשעה שהוא מפריש אותם הפירות כבר שווים שני סלעים, הרי הוא מפריש עליהם סלע אחת בלבד מכסף המעשר והשכר למעשר, שמחללים סלע אחת של מעשר על פירות שעתיים שווים שניים. וכאמור זהו משום שבשעת המשיכה, שאז הפירות היו שווים סלע אחד, כבר נקנו הפירות, אף שאז עדיין לא חל החילול. הלכה חטא, ואם המקרה הוא הפוך, שמשך פירות בשתי סלעים, ולא הספיק ליתן את המעות למוכר עד שהוזלו הפירות ועמדו בסלע, הרי אף שבשעת המשיכה הוא כבר קנה את הפירות בדיני מקח וממכר לפי ערך של שני סלעים, והוא יצטרך לתת למוכר שתי סלעים, הרי מכל מקום אינו מפריש עליהן על פירות אלו ממעות מעשר שני אלא סלע אחת בלבד, שהרי כאמור נאמר ונתן הכסף וקם לו, שחילול המעשר שני חל רק בעת נתינת הכסף, ומכיוון שבעת נתינת הכסף הפירות היו שווים רק סלע אחד, הרי הוא צריך להפריש עליהם ממעות המעשר שני רק סלע אחת. ומכיוון שכאמור נתחייב למוכר שתי סלעים, הרי הוא מוסיף עליה, על הסלע של המעשר שני, סלע שנייה מן החולין ונותן למוכר. ומכיוון שבאופן זה, הרי המעשר מרוויח מכך שמחשבים את שווי הפירות בשעת החילול, הרי אנו מחשבים זאת כך לפי עיקר דינו של המעשר. ואפילו אם היה המוכר המארץ, שאסור למסור לו מעות מעשר שני של ודאי מחשש שיוכל בהם בתומה, הרי זה מותר ליתן לו את הסלע השנייה שנתחייב לו, במקום מהחולין ממעות מעשר שני של דמי, שהקלו למסור לעם הארץ מעות מעשר שני של דמי, שהמעשר שני שעליהם הוא רק מדרבנן מפני הספק, וצריך להודיעו שהסלע היא של מעשר שני של דמי, שהוא חייב לאוכלה בקדושת מעשר שני, ואז אם עם הארץ מסכים לקבלה בתנאים אלו, אפשר לתת לו אותה. ואף שאסור לפרוע את חובו במעשר שני, הרי כאן מכיוון שלכתחילה משך את הפירות על מנת לתת שתי סלעים של מעשר שני, הרי אף שלמעשה לא נתחייב המעשר שני אלא בסלע אחד משום שהוזלו הפירות עד שחילל עליהם, מכל מקום הקלו לתת את הסלע השנייה מדמי מעשר שני של דמי. ואם המקרה הוא הפוך שנתן לו סלע של מעשר, תמורת פירות שהיו שווים סלע, ולא הספיק למשוך את הפירות עד שעמדו בשתיים, הרי מה שפדה פדה, שמכיוון שהמעשר שני מתחלל בנתינת הכסף, הרי בשעת נתינת הסלע כבר קנה המעשר שני את הפירות אף שעתיים שווים שתיים, וכל הפירות נתקדשו בקדושת מעשר שני, ומבחינת מקח וממכר הרי הדין ביניהן, שהמוכר יכול לבטל את המקח מכיוון שלא נעשתה המשיכה לפי ערך של סלע, באם יקבל עליו מי שפרל שאינו עומד בדיבורו, ואז הפירות יהיו שייכים לו, אלא שתהיה עליהם קדושת מעשר שני, ויסתרך לאוכלם בתארה בירושלים. ממשיך הרמב״ם בהלכה תת, ובאם להפך נתן לו הלוקח שני סלעים של מעשר, תמורת פירות שהיו שווים בשעת נתינת הכסף שתי סלעים, ולא הספיק הלוקח למשוך את הפירות עד שחזרו להיות בסלע, שירד מחירם של הפירות לכדי מחצית, הרי מה שפדה פדה, שמבחינת המעשר, הרי הוא מתחלל על ידי נתינת הכסף, ובשעה שנתן את שתי הסלעים של המעשר תמורת הפירות, כבר נתחללו שתי הסלעים של המעשר על הפירות, ומבחינת דיני מקח וממכר, הרי מידת הדין ביניהם בין המוכר ללוקח, שהלוקח יכול לחזור בו מהמקח בשווי של שני סלעים, שהרי עדיין לא משך את הפירות, ואם יקבל עליו מי שפרה על כך שלא עמד בדיבורו, ומכל מקום, מעות המעשר שני בשווי שתי הסלעים כבר נתחללו על הפירות, ואם המוכר יקבל את הפירות חזרה, יצטרך לנהוג בהם בקדושת מעשר שני. ומה שפדיון המעשר חל כבר לפי ערך שתי סלעים, ומשום שהמעשר שני, פדיעתו היא משיכתו, שכשם שמשיכה היא הפעולה הקובעת את הקניין בדיני מקח וממכר, כך הפעולה הקובעת בנוגע לחילול המעשר היא נתינת הדמים. הלכה יהוד, מי שהיו לו פירות חולין בירושלים, והיו לו מאות מעשר שני חוץ לירושלים, אומר, הרי המאות ההם של המעשר שני הנמצאים מחוץ לירושלים, מחוללים על פירות החולין האלו שנמצאים בירושלים, ויוכלם שם בתאורה, ויצאו אותן המאות של המעשר לחולין במקומן, במקום שבו הם נמצאים מחוץ לירושלים. דאף שכאשר הוא נמצא מחוץ לירושלים ויש לו שם מאות מעשר שני ופירות, אסור לו לחלל את המאות על הפירות, מחשש שעד שיביא את הפירות לירושלים הם ירקבו, הרי כאשר הוא נמצא בירושלים ויש לו שם פירות חולין, הרי אף שמאות המעשר נמצאות מחוץ לירושלים, יכול הוא לחללן על הפירות הנמצאים בירושלים, שהרי הוא נמצא עם הפירות בירושלים ויכול תכף לאוכלם שם, דהן צריך שבשעה שמחלל יהיו המאות והפירות במקום אחד. הלכה י' וגם אם להפך שהיו לו מאות מעשר שני בירושלים ויש לו פירות של חולין חוץ לירושלים, הרי הוא יכול לחלל את מאות המעשר שני על הפירות, שאומר הרי המאות האלו שנמצאים איתו בירושלים מחוללין על הפירות ההם הנמצאים מחוץ לירושלים, ויצאו המאות לחולין ויעלו הפירות ויחלו בירושלים, שאינו צריך להיות המאות והפירות במקום אחד בשעת החילול. ואף שנתברר שבאים הן המאות והן הפירות הם מחוץ לירושלים, אסור לו לחלל את המאות על הפירות מחשש שעד שיעלם לירושלים הם ירקבו. ואם כן, מה מועיל שהמאות נמצאות בירושלים? הרי הפירות שמחלל עליהם נמצאים מחוץ לירושלים, ועדיין קיים אותו חשש שעד שיעלה את הפירות של המעשר לירושלים הם ירקבו. מבארים המפרשים שמכיוון שהדבר לא שכיח לחלל מאות מעשר שני הנמצאות בירושלים על פירות הנמצאים מחוץ לירושלים, הרי לא גזרו בו החכמים. ובאמת בתלמוד ירושלמי נלמד מהכתוב והלכת אל המקום ונתת את הכסף בבקר ובצון, שרק כאשר הוא נמצא בירושלים הרי הוא יכול לחלל את המאות על הפירות. ועל פי זה ביירו שבאם אחד הדברים נמצא עמו בירושלים, בין אם זה המאות או הפירות, אף שהדבר השני, המאות או הפירות, נמצא מחוץ לירושלים, יכול הוא לחלל. הלכה י"ב, מי שהיו לו מאות מעשר בירושלים והיה צריך להם כדי לקנות עמם דברים שהם לא לאכילה, לא לשתייה ולא לשיחה, ואי אפשר לחלל עליהם את מאות המעשר, ויש לחברו פירות חולין שרוצה לאוכלן, אומר בעל מאות המעשר לחברו בעל הפירות, הרי קדושת המאות האלו של המעשר מחוללין על פירותיך, ונמצאו אותם הפירות לקוחות בכסף מעשר, ויוכל אותם חברו בעל הפירות בתאורה בירושלים, ולא הפסיד בעל הפירות כלום, כי ממילא היה רצונו לאוכלם, ויצאו המאות לחולין, שיוכל בעל מאות המעשר לקנות בהם כל אשר יחפוץ. דיינו שאינו צריך לחלל את מאות המעשר שני שלו דווקא על הפירות שלו, אלא יכול לחללם אף על פירותיו של חברו, כמובן בתנאי שחברו נותן לו רשות על כך. הלכת את וב, תמאין ותאורין שהיו אוכלין או שותין כאחד מאותה מאכלים באותה סעודה בירושלים, ורצו התאורין להיות אוכלין מעשר שני שלהם, שיש להם מאות מעשר שני, והם רוצים לחלל אותם על המאכלים שאוכלים באותה סעודה בירושלים, אך אינם יכולים לחלל אותם על כל המאכלים שבסעודה, מחשש שהתמאים יאכלו מהמאכלים של המעשר, הרי הם מניחים את הסלע של המעשר שני בצד, ואומרים, כל שהתאורין אוכלין ושוטין, סלע זו מחוללת עליו, שכל מאכל שהתאורים לוקחים לידה מהקערה המשותפת, או יין שמוזגים לכוסה מהקנקן המשותף, הרי בשעה שלוקחים את אותו מאכל או מוזגים את אותו יין לכוסם, התחללו על אותו מאכל חלק מדמי המעשר שבסלע, ובאופן זה תצא בסופו של דבר הסלע כולה לחולין, שרי אכלו ושתו בשוויה בתארה. וכתב הכסף משנה שאין לומר שכל מה שהתאורים יאכלו יתברר אחר כך למפרע שנתחלל על הסלע של המעשר שני, שהרי זהו דין ברירה, וההלכה היא שבדאורייתא אין ברירה. אלא כאמור, כל מאכל שהתאורים נוטלים לידיהם לפני שיוכלו אותו, יתחלל חלק משווי הסלע של המעשר שני עליו. ממשיך הרמב״ם, ובלבד שלא יגעו התמאים במאכל, שלא יתמו, שאם התמאים יגעו תחילה במאכל שבקערה, הרי כבר כל המאכל יהיה תמה, ולא יוכלו התאורים לאכול את חלקם בקדושת מעשר שני. אלא התאורים ייקחו תחילה מהקערה, או ימזגו מהקנקן, את כל מה שירצו לאכול בסעודה זו, ורק לאחר מכן יגעו התמאים במאכלים. וכאן מסתיים הפרק השמיני, ובכך נסתיימו הלכות מעשר שני, ובפרקים הבאים ידבר הרמב״ם על הלכות נטע רווי, אורלה, ודיני ביור המעשרות ווידוי המעשר.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.